שלום.
אהלן.
שלום. כן, בדיוק באתי לשאול אותך איך אתה מעביר את הפגרה. ואז התחלת להקליט, אז הפסקתי את ה...
לא יודע, הרגשת גיבור, יש לנו רק 50 דקות, ואתה כזה, כן, תתחיל, מה, לא צריך סמולטוק, בואו נעשה את זה תוך כדי.
אנחנו כאילו כאלה קמצנים, יש לנו רק 50 דקות. כאילו, אין שום יכולת להקליט מעבר לזה.
מה נעשה? זה כל כך מעצמת. זה כמו, אתה זוכר את ההורים שלנו שהיינו קטנים והם היו מתקשרים מחול, או שדוד מחול היה מתקשר.
כן, כן.
רק תגיד שלום ותחזיר מהר את הטלפון, אין לנו זמן.
אני זוכר
שאחותי... כל נשימה זה שקל.
אני זוכר, אחותי הייתה בדרום אמריקה, אחותי היום בת 41 נראה לי, אז כאילו הייתה בדרום אמריקה לפני איזה 20 שנה בטח, וקצת פחות, וזה היה ככה. כאילו הייתה מתקשרת, וכאילו... לא ידעת גם מתי תתקשר פעם הבאה. כאילו אם פספסת את השיחה, זה כאילו, אוי, ספסה, לא דיברתי עם הדס עכשיו. לך תדע מתי אני אדבר איתה שוב. איזה עידן אחר, ממש.
אז עכשיו יש לנו רק 49 דקות, נכון? לפני שהמנוי שלנו נגמר פה.
אנחנו עושים הומאז' ל-90s בעצם.
אז מהר מהר. מה נדבר?
אז... הפגרה היא, אני חושב שהיא ברכה במובן הזה, שאין לנו כאילו על מה לדבר, אקטואלי. כאילו אין, אין. גם מה שיש לדבר זה לא מעניין כבר. כאילו ג'יימס הרדן לא יעבור בטרייד, לא יעבור בטרייד. די. ואז זה מכריח אותנו, בעצם, זה לא מכריח אותנו, זה מאפשר לנו לדבר על דברים אחרים לגמרי. שלפעמים זה גולש לאיך יהיו מדברים... איך עושים שיחות long distance connections לפני 20 שנה, אבל בקונטקסט שלנו ב-NBA, זה מאפשר לנו לדבר טיפה, לעשות זום אאוט, לדבר על דברים טיפה יותר ברומו של פרקט, מה שנקרא. והדרך שבה ניגשנו לפרק הזה, זה שאתה שלחת לי הודעה, אמרת, אני רוצה שאתה תבחר נושא מהזווית האנליטית, ואני אדבר עליו. כן, זה היה... זה היה הצעת הגשה שנתת, ואני כאילו אמרתי, יאללה, זורם, אני כאילו רק... אני מחכה רק בדברים האלה. והתחלתי כזה, אתה יודע, להסתכל על כל מיני ספרים ודברים שמעניינים אותי, ומה...
כן, נתתי לך זה. נתתי לך שיעורי בית, ואמרתי לך, ואתה תבחר מה שיעורי בית.
כן. תבחר את ה... תבחר על מה אתה רוצה לעשות את הבגרות.
כן.
ואני... ככל שחשבתי על זה יותר, הבנתי שמאוד מאוד, מה שהדברים שמעניינים אותי, זה אם אתה נותן לי, כאילו אתה פשוט כאילו אומר לי, תבחר, אז לדבר על, על השינויים בסגנון משחק ב-NBA. כאילו איך, איך המשחק פעם שוחק, ואיך הוא שוחק אחר כך, ואיך שוחק אחר כך, ומה גרם לכל איתרציה כזאת של המשחק. זאת אומרת, אם אתם מסתכלים על משחק כדורסל ב-NBA היום, הוא מאוד מאוד שונה מאיך שהוא היה ב-2010, וזה מאוד מאוד שונה מאיך שהיה ב-2004, וזה מאוד מאוד שונה מאיך שהיה ב-95. כאילו זה, חלק מזה זה שינוי חוקים, חלק מזה זה פשוט אבולוציה, חלק מזה זה אנליטיקס, וזה, אלה הדברים שמעניינים אותי. כאילו אני יכול לדבר שעות על איך האזורית, הביטול של הליגל דיפנס היה כאילו איזה, כמה זה משמעותי, כאילו לאיך שאנחנו רואים כדורסל היום, ואני חושב שכל שיחה, שאנחנו מנהלים על השינויים והתמורות בסגנון המשחק ב-NBA בעשורים האחרונים, חייבת להתחיל בחשיבות של השלשה. שהשלשה היא כאילו הביג בנג במובן הזה. היו עוד שינויים מן הסתם, דיברת על זה על ליגל דיפנס וההנדשק נגיד שביטלו, אבל אלה השינויים הפחות משמעותיים, אני חושב, ביחס להשתלטות של השלשה על המשחק. ואני מניח שאני לא מחדש פה, אם מישהו הגיע עד לפה, לקצה הזה של האינטרנט הזה. אז אני מניח שאני לא מחדש לו יותר מדי. אבל בכל זאת, כמה מספרים, כי אמרת לי, לך לזווית האנליטית, אז אני הולך עד הסוף.
כן.
אז בשנת 2011 נזרקו בסך הכל 15,886 זריקות לשלוש. אורלנדו מג'יק, זוכר עם דווייט הווארד וזה, שיחקה בסגנון יחסית מודרני, כאילו אנחנו מדברים עליה כקבוצה כאילו שהייתה אוונגרדית בזמנו, הובילה את הליגה עם 770 זריקות לשלוש. בעונה האחרונה
לאו דווקא של דווייט הווארד, אבל אחרים זרקו.
כן, של כל השאר, כל מי שהוא לא דווייט הווארד.
ושאר זה ריסי וטורגו גלום. אם אתה כבר, אז תצבע קצת.
ג'יי ג'יי רדיק, ג'מיר נלסון, היה שם קבוצה שמחה. סטן ון
גנדי עשה את השם שלו שם.
כן, זה היה קבוצה מאוד מאוד שמחה. קורטני לי היה שם איזושהי תקופה. אז זהו, כאילו הובילו את הליגה עם 770 זריקות משלוש. בעונה האחרונה נזרקו, אתם זוכרים, 15,886, זה מה שהיה ב-2011, העונה נזרקו 30,359. זאת אומרת, כמעט פי שתיים מב-2011. ואורלנדו מג'יק המודרנית של 2011 הייתה מדורגת במקום האחרון בליגה, הרחק הרחק אחרי שיקגו, שזרקה רק 854 שלושות העונה, ואנחנו מדברים עליה כאילו איזה קבוצה אנכרוניסטית, דמר דה רוזן והמיד ריינג', אוף, הבאנו אותה מה-90s, לא, זה כאילו, הם זורקים יותר שלושות ממה שזרקו לפני פחות, לפני 10 שנים פחות או יותר. ובמקרו, אם אני עושה רגע זום אאוט, אז 22% מהזריקות ב-2011 היו שלושות, בעונה האחרונה היינו קרובים ל-40, 40%. שלושה הפכה להיות הזריקה, האזור, כשאת השלוש הפכה להיות האזור שזורקים ממנו הכי הרבה. זה פשוט עוד, פשוט מלא מלא מספרים שמצביעים על אותו טרנד של פאקינג שלשות, זה מטורף, וזה משתלט על
אני קצת חותר נגד לקרוא לזה אזור, אבל אני מבין כאילו את כאילו את החיתוך.
ואתה מדבר אם אני מחלק את זה כאילו שלשות מיד ריינג' טבעת, כאילו, אתה מבין? בחלק הזה נגיד שלשות מיד ריינג' טבעת, אז שלשות זה הכי גדול. הכי הרבה זריקות. עוד נתון כאילו שאני אוהב להסתכל עליו, זה שמראה גם כמה הליגה השתנתה, זה כמה שחקני רוטציה בחירה, שאני הגדרתי את זה כאילו מעל 20 משחקים ומעל 15 דקות למשחק, כמה שחקני רוטציה בחירה בליגה זורקים פחות משתי שלושות לעונה, בממוצע למשחק. זאת אומרת, אתה שחקן רוטציה, אתה משחק, אבל אתה זורק פחות משתי זריקות, פחות משתי שלושות למשחק. אז ב-2011 היו 144 שחקנים כאלה, והעונה היה רק 68
שחקנים. רגע, מתוך כמה?
מתוך 450, סדר גודל. בליגה יש בסדר גודל 450,
500. לא, אבל אמרת שעשית רק שחקני רוטציה בחירה.
כן. אתה אומר כמה היה סך הכל שחקני רוטציה בחירה? זה בדרך כלל אותו מספר, אני לא סגור בדיוק על המספר, אבל בדרך כלל אותו מספר.
כאילו, 144, כמה זה אחוז, כאילו, מתוך בערך?
אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך.
אתה תגיד לי, אנחנו באנו לפה.
ייקח לי איזה חצי דקה למצוא בדיוק את כל המספר.
אני אגיד בינתיים שכאילו הגרף הזה באמת המשיך לטפס לאורך השנים, אתה בטח תוכל אחר כך לצבוע את מה שאני אומר בנתונים, אם אתה רוצה, אבל שהגרף הזה של כמות הזריקות שאנחנו זורקים משלוש, זאת אומרת ביחס לכמות הזריקות הכללית, אז היא ממשיכה לעלות כל הזמן, למרות שהאחוזים נשארים בערך אותו דבר, זאת אומרת, אתה לא רואה בדרך כלל, זה תמיד בסביבות הבין שלוש, כאילו לקח לליג הזמן, לתפוס את הטווח, נכון? זה התחיל ב-10%, 20%, 30%, ואז אולי 30 שנה האחרונות זה באזור ה-35%, אם אני לא טועה, בלי יותר מדי שינויים.
כן, די יציב.
זה מעניין
בשביל עצמו. 34, כן.
כן, ומה שמעניין שם זה שהליגה השתפרה בבחירת זריקות שלה, אבל לאו דווקא ביכולת כליה, אבל אם מעמיקים בזה פנימה, העובדה שאתה זורק יותר אומר שבהכרח יש יותר זריקות שהן פחות פנויות. זאת אומרת, שחקן שזורק יותר, אתה מצפה כביכול שהאחוזים שלו ירדו, בגלל שהוא מתפשר על פחות זריקות, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
כאילו, אתה מצפה שהזריקות העודפות, הן יהיו זריקות שהאיכות שלהן תהיה פחות טובה.
ככל שאתה זורק יותר ממקום מסוים, כן. אז אתה מוכן לקחת על עצמך זריקות שהן יותר קשות. זה תיאוריה מאוד כזה פשוטה ולא מבוססת, אבל זה קל.
לא, מצד שני, אתה יכול להגיד גם שב-2000, בוא נגיד ב-95, כנראה עשו פחות תרגילים כדי לסדר שלשות, ואז כנראה שהיום יש הרבה יותר תרגילים שהדאגה היא לסדר לך שלשה, ולסדר גם למישהו שכל התפקיד שלו בחיים זה לקלוע שלשה.
זה נכון, זה נכון.
זה אפשר להסתכל על זה מכמה זוויות.
לא, יש הרבה סיבות כאילו לחשוב ככה או לחשוב אחרת, אבל כאילו יש, אני מסתכל על הדברים האלה בתור דברים שמאזנים אחד את השני, זאת אומרת, כמו שפעם היו פחות תרגילים לשלוש, פעם גם היה פחות אישור עקרוני לזרוק שלשה, אם אתה לא לגמרי פנוי בסוף שעון, ב-whatever, רק הלארי ברדים כאילו היה להם מותר, ולארי ברד היה זרוק שתי זריקות למשחק, כן. וזה היה כאילו איזה משוגע, והיום כל שחקן, אם הוא פנוי רק לרגע והוא לא זורק, אז המאמן כאילו מאיים להוריד אותו לספסל. אז הדברים האלה מאזנים, אבל אני כן אומר, יש איזושהי תמה בסיסית שאומרת, ככל שאתה זורק יותר, ככה אנחנו מצפים מהאיכות של הזריקה לרדת, כאילו, מבחינת הבסיס. זאת אומרת, זה אקסיומה כזאת של מאמנים, כאילו.
לא, זה יכול להיות שזה נכון, פשוט קשה לי להפריך את זה, או לא להפריך את זה.
אבל משכתי את הזמן כדי שאתה תמצא לי את זה.
אז כן, לצורך העניין, ב... 2011 אמרתי שחקני רוטציה, 144 שחקני רוטציה זרקו לפחות, פחות משתי שלשות, וזה היה 49% מכל שחקני הרוטציה בליגה.
חצי.
ובערך חצי.
אשכרה.
והעונה היו רק 68 שחקנים כאלה, מתוך 323 שחקנים, אז זה 21%. זאת אומרת, בעבר, לפני 12 שנה, 13 שנה, 50% מהליגה היו שחקנים שלא זורקים באופן רגיל משלוש, ועכשיו זה רק חמישית מעלי.
זה מטורף. זה מטורף, וזה אפילו דרך יותר יפה להראות את השינוי שהליגה עוברת, כי זה לא רק שיש לנו יותר ספשליסטים כאלה שחייבים לזרוק 10 זריקות ל-36 דקות משלוש או דברים כאלה. זאת אומרת, זה ממש אומר, כולנו עומדים מחוץ לקשת, וכולנו זורקים כשאנחנו עומדים חוץ מאחד מכל חמש, זאת אומרת, בממוצע הסנטר של
חמש. וגם האחד מכל חמש האלה, אני אתן עוד קטע, האחד מכל חמש האלה זה כאילו שחקנים שיש להם value מטורף אחר, אתה מבין? זה לא כאילו סתם שחקנים, זה רודי גובר, זה בם אדבאיו, זה כאילו שחקנים שמביאים המון 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 value במקומות אחרים במגרש, וכאילו זה רק מראה שאם אתה לא זורק שלשות אתה חייב להיות ממש ממש טוב במשהו אחר, אתה חייב להיות זיין וויליאמסון, אבן מובלי, כאילו אתה חייב להיות ממש ממש כאילו best of breed במה שאתה עושה, כי אחרת אתה פשוט לא תשרוד. אז זה באמת כבר, אני חושב שכאילו אנחנו מדברים על זה, מהפכת השלשות, מהפכת השלשות, זה כבר מגולה מאוד בתוך הליגה. כאילו, השחקנים שמגיעים עכשיו בדרפטים, שחקנים שכבר ראו את סטף קרי, גדלו עליו, אתה יודע, סטף כבר מ-2014, כאילו זה כבר, אז אתה יודע, אז מי שנכנס עכשיו לליגה היה בין 11, 12, כשהוא התחיל להתניע את הקריירה שלו, וזה בדיוק הגילאים שגם האופי שלך בתור שחקן מתעצב, השחקנים האלה הם כבר פוסט מהפכת השלשות, ובאמת אני חושב שאפשר לדבר כבר על מהפכת השלשות כמשהו שיסתיים. אני חושב שאנחנו עוד לא נראה את... אני חושב שאנחנו נמצאים בקצה שלה, או לא יודע אם היא הסתיימה, אבל לפחות אנחנו נמצאים בקצה שלה. אני חושב שזה מה ששונה, כאילו, בשיח הזה סביב השלשות. כאילו, כל מה שאמרנו עד עכשיו היה ידוע. כאילו, אף אחד לא חושב שחידשנו פה למישהו פה, הכל טוב ומוכר. אני חושב שמה שמעניין זה שנראה שהטרנד הזה מתחיל להתייצב. כאילו, הטרנד הזה של עלייה מתמדת בכמות השלשות.
מה מראה לך את זה?
אז בארבע העונות האחרונות, דיברנו על זה שתדירות השלשות קפצה מ-22% בערך ב-2011 ל-40% בערך עכשיו, אבל היא כבר ארבע עונות באזור ה-40%. כאילו זה עלה במשך איזה 9-10 עונות בפיצות מאוד מאוד הדרגתיות כאלה. וב-2020 זה הגיע ל-38.4. היה עוד עלייה קטנה ב-2021, עוד עלייה עוד יותר מתונה ב-2022, והעונה הזאת הייתה הפעם הראשונה מזה 15 שנה בערך, שהייתה ירידה בתדירות הזריקות משלוש. כאילו, זה ירד ל-38.7, שזה עדיין יותר גבוה ממה שהיה נגיד ב-2019, אבל זה פחות נמוך ממה שהיה שנה שעברה, שזה הפעם הראשונה מאז שאני התחלתי לעקוב לפחות, שנזרקו פחות שלשות מבעונה הקודמת. כאילו, העונה הזאת נזרקו כאילו, פחות שלשות משנזרקו
ב-2022. זה נפל דבר, כאילו. זה משמעותי מאוד.
כן.
עכשיו, נודעות קטנות יכולות לקרות במקרה של שנה, אבל זה, כאילו, כמו שאתה אומר, זה פשוט סופר נדיר, זה לא קרה איזה 30 שנה, כמה זמן? ובטח לא בהשוואה לכמה שזה קפץ מאז מהפכת האנליטיקס, כאילו, ב-10 שנים האחרונות, whatever. נכון? כן. זאת אומרת, זה מפתיע מאוד, ואתה מבחינתך זה גם ממש הגענו לקצה, ואנחנו הולכים להתייצב כזה על האזור הזה, כאילו, מה עוד גורם לך להגיד את זה חוץ מהנתון הספציפי הזה, שהוא בסך הכל, אתה יכול גם לטעות שזה פשוט איזה בליפ, כאילו.
יכול להיות שזה בליפ. כאילו, יכול להיות שאנחנו באיזשהו, כאילו, אתה יודע, ירידה, ופשוט בהמשך, זה פשוט, אתה יודע,
אני שואל, מה התיאוריה
שלך? מוגרף של מניה כזה, שיורד טיפה ואז ממשיך לעלות. כאילו, המגמה יכולה להמשיך לעלות. יש לי תחושה, אבל פה אני כאילו מערב, אתה יודע, גם תחושות ולא רק מספרים, שזה קצת הקצה.
מותר לך.
כן, קשה לי, אני קשה לי עם הדבר הזה, אבל עם הקונספט, אבל אני זוכר לפעמים אני מכריח את עצמי לזכור, שאני כאילו קראתי לבלוג שלי מרגישים NBA.
גדל.
ואז כאילו אני מרשר לרגש לצאת. אני אסתכל על זה במובן של דאביס ברטנס, נגיד את זה. שדאביס ברטנס ב-2019 היה נחשב כאילו hot commodity, כי הוא יודע לקלוע שלשות, וכולם חיפשו את השחקן הזה. ועכשיו הוא שחקן שעובר, אתה יודע, כסרח חודף בטריידים, כי כולם יודעים לזרוק שלשות, אז הוא יודע לקלוע בסדר, באחוז יותר או בשני אחוז יותר, אבל זה לא מספיק בשביל לפצות על כל שאר הדברים הלא טובים שהוא עושה. וזה כאילו איזשהו דרך מהפרט אל הכלל שלי, שאני אומר כאילו, יכול להיות שאנחנו בקצה של הדבר הזה, ואז אני מתחיל לחשוב, מה כאילו, האם אנחנו באיזשהו סטטוס קוו סיגנוני, כאילו האם עכשיו זה, מה שאנחנו רואים זה מה שיהיה, או שמחכה לנו עוד איזושהי מהפכה חדשה, שתשנה את איך שהמשחק משוחק בעתיד.
טוב, מהפכות כאילו, זה קצת הפואנטה, לא? זאת אומרת, זה קצת כזה האבולוציה של המשחק. אנחנו נקפוץ ממהפכה שתשנה את איך שמשחקים למהפכה אחרת, וזה חלק מהכיף, ויהיה לנו מאוד מאוד קשה לצפות אותן, ומאוד מאוד כיף לדבר עליהן כשהן קורות, כמו עכשיו. אבל מה שאתה מעלה עם ברטנס, ובכלל מהפרט אל הכלל, זה גם קצת מתחבר לי לכל מיני רעיונות וקונספטים כזה שאני חושב לגבי, גם לגבי מהפכת השלשות, וגם לגבי לאן אנחנו הולכים מכאן, וזה בדיוק נקודה שאני חושב שיש לי מקום כזה להתפרץ אליה. וזה שהעובדה שכולם נדרשים לזרוק שלשות, זאת אומרת, באיזשהו מקום יש שיחה מאוד מאוד מעניינת על קליעה, שבן טיילור עשה עכשיו ממש לאחרונה בפודקאסט שלו, שהוא גם כן, אגב, דמות שמאוד מאוד מתרכזת באבולוציה של המשחק ובקונטקסט ההיסטורי, בשביל להבין כאילו לאיפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים, מאוד מאוד מעניין בתחום הזה. אז מי שנהנה מהפרק הזה או נהנית באנגלית, סבבה להם, אז לכו לשם. ובכלי הזה זה תחום מאוד 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 מוזר, אבל אחד מהדברים כאילו שמאוד מאוד חשובים בכלי הזה, זה אפילו יותר מאשר אם הכדור נכנס או לא, זה הנכונות שלך לזרוק את הזריקה. ואנחנו רואים ששני שחקנים שמוכנים לזרוק שש שלשות כל 36 דקות, שווים לך יותר משחקן אחד שמוכן לזרוק 10, לצורך העניין. גם אם הוא קולע באחוזים קצת יותר טובים, גם אם הוא איום יותר מסוגל, פשוט בגלל הספייסינג. ואני עכשיו סתם זרקתי מספרים באוויר, בשביל להביע את הנקודה, אבל הרעיון הוא שהקליעה מבחוץ, מעבר לזה שהיא שווה נקודה אחת יותר מקליעה מבפנים, קליעה משלוש גם פותחת לך נתיב לסל לזריקות יותר קלות, וזה הדריל מוריזציה האמיתית שהמשחק הזה עובר, זה ההבנה שיותר שלשות שווה יותר נקודות קלות גם בתוך הצבע, או מהקו עונשין. זאת אומרת, דריל מורי לא רק אמר שלוש שווה יותר משתיים, הוא אומר שלוש שווה יותר משתיים, כי זה משיג לי גם שתיים קלות יותר בעתיד. וזהו, ועם דאביס ברטנס, אז כל המומחים האלה, הם נותנים המון, ואנחנו רואים את קרי והגרביטי שלו, ואיכשהו הפך את הקערה על פיה, כאילו מבחינת, הוא היה מה שמשחק קבוצתי אמור להיות לשחקנים באופן אישי, קרי עשה את זה ברוורס, איכשהו כאילו במשחק שלו, היכולת האישית שלו פתחה את המשחק הקבוצתי של הקבוצה שלו בצורה שלא ראינו מעולם. טוב, כבר התברברתי, אבל הבנתם למה אני מתכוון. זאת אומרת, יש שחקנים ששווים יותר, אבל יש שחקנים ששווים פחות מבחינת הגרביטי שלהם, אבל אנחנו רואים שהליגה, ככל שיש יותר שחקנים שיכולים לזרוק, ככה היא פחות תלויה באינדיבידואלים, וזה אפילו באיזשהו מקום מאפשר לשחקנים שקליעה היא לא הצד החזק שלהם להיות דומיננטים. זאת אומרת, זה טייק של בן דיטריק, אני חושב שהוא אמר את זה על בן סימונס, כשבן סימונס עוד היה רלוונטי, הוא אמר דווקא בגלל שכולם, אמרתי הרבה דברים עכשיו בפת אחת, אבל גם בגלל ש... דווקא בגלל שכולם סביב בן סימון זורקים שלשות, ככה פחות דחוף לי שהוא יזרוק שלשות. זאת אומרת, זה פותח לו את הצבע, כאילו הם פותחים לו את הצבע, הוא לא צריך, כאילו הם מאפשרים לו לשים את הכדור ביד שלו, וזה היה נכון בשעתו, מה שנקרא, ולסימון יש בעיות אחרות, אבל היה שם קונצפט, זה נכון ליאניס למשל, או לזיון וויליאמסון. ואנחנו רואים יותר קבוצות אולי מסוגלות, זאת אומרת, אני בעצם, לאן אני רוצה לקחת את השיחה הזאת עכשיו? למה אנחנו רואים את הפלטו הזה, ומה זה אומר, וכאילו מה הסיבות שאנחנו בעצם בתקיעות הזאת, כדי לגלות אם זה באמת בליפ, או אם זה בג או פיצ'ר, נקרא לזה ככה.
כן.
אז לשם אני רוצה שתיקח אותנו. אתה מנסה לסמן שאולי הגענו למקסימום, ואני רוצה לדעת למה. הרי 3 עדיין שווה יותר מ-2, כאילו תיאורטית. מבחינת הסטטיסטיקה, אתה צריך לזרוק לפחות חצי מהזריקות שלך מ-3, לא? זאת אומרת, אם הבנתי נכון.
אני חושב...
אבל נזרוק חצי, אבל כאילו...
כאילו, אם אני מסתכל על המשחק, אין לי עכשיו תשובה ממוספרת לדבר הזה, אבל כאילו, אם אני מסתכל על המשחק, אני אומר, מאיפה עוד יגיעו זריקות ל-3? כאילו, אני מרגיש שאנחנו כבר עכשיו, בתור מישהו שרואה את המשחק, אני אומר, מרגיש לי שזורקים מספיק. כאילו, לא מרגיש לי שחסר זריקות ל-3, כי גם כל... כן, כן, כאילו...
כמו אבא שהילד שלו מטפס בסולם, ועולה עוד שלבות, זה מספיק. אבל זה בדיוק הנקודה. אם אנחנו בגרף שהוא תמיד במקסימום שלו, אתה תמיד מרגיש כאילו הגעת, כאילו גם בשנות ה-90, מעבר לשנת 94-95, 96, הורידו את הקו, נכון? קירבו את הקו כדי שיהיו יותר שלשות באופן מלאכותי, אז תתעלם מהחלק הזה. אבל כאילו תמיד הרגשנו שזה, אוקיי, זה הרבה שלשות, חבר'ה. כאילו, גם כשזה היה 15 שלשות למשחק, אוקיי, חבר'ה, בואו נירגע עם כל השלשות האלה, וזה כן. פשוט המשיך לטפס, כי זה לא מעניין אותם האסתטיקה שלנו, מעניין אותם הניצחונות, נכון? מה הכי אפקטיבי? זו השאלה
יש, כאן. יש לי תשובה שאני חושב שהיא כאילו יכולה להיות מעניינת, אני חושב שדבר ראשון, הרבה יותר קבוצות מנסות להשיג שלשות עכשיו.
כן.
אז, כאילו, יש לך מצד אחד... הקבוצות רוצות להגדיל את הגרף הזה, ומצד שני, ההגנות גם הבינו, אוקיי, כאילו אני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים להגן על המהלך הזה. אנחנו צריכים כאילו למנוע את השלשות. ואני חושב שעצם זה שהגרף הזה לא עולה ב3-4 שנים האחרונות, והוא די התייצב, זה גם כי ההגנה אמרה, אוקיי, די, אני לא מוכנה שיזריקו לי יותר מ-40% מהזריקות, כאילו שיהיו שלשות. וכמו שאני מנסה למנוע, יש לי אסטרטגיה שמונעת כן. זריקות באזור הצבע, יש לי גם אסטרטגיה עכשיו שתמנע שלשות ותתעל את השחקנים לאזורים שהם פחות יעילים.
זה גם סוג של checks and balances כאלה שהוא בתוך המשחק, שהוא נורא נורא מעניין. זאת אומרת, ההגנות מוכנות למנוע יותר שלשות כי התקפות מנסות להשיג אותם, ואז במקביל הן מבטרות על משהו אחר. כמו למשל, בקדורים, לא יודע, פעם חשבתי, פעם הייתי כועס על כל שחקן שהיריב היה עושה עליו סל קל מבקדור. כל דנק היה מעצבן אותי, כאילו, איכשהו באשמת ההגנה. עד שלמדתי שהאיום שהשחקנים האלה מהווים מ3, כאילו זה היה אחד מהקליקים שהגיעו לי יחסית מאוחר, שהאיום שהשחקנים האלה מגיעים מ3, שהם עוברים על חסימה, הוא משמעותית יותר גדול מכל מה שאני אי פעם כזה שיחקתי נגדו, ראיתי בליגה הישראלית או whatever, שזה הגיוני שהפלטות האלה יקרו, זה הגיוני שאתה תעשה כל מה שאתה יכול, תשלח 2 לסטף קרי בטעות, בגלל שהוא הרבה יותר מפחיד אותך מ3, מאשר כל שחקן אחר שאי פעם אני ראיתי. אז ההגנות מבטרות על משהו, גם הייתי מוסיף את הריבאונד התקפה, שהוא בדיחה מתונה הרבה מאוד זמן, ואולי עכשיו רק לאחרונה מתחיל לחזור לעצמו, ואז קבוצות יכולות להרשות לעצמם להיות פחות באזור הצבע, בגלל שהן יודעות שהריבאונד כמעט מובטח להם כביכול, כי קבוצות שמות על זה פחות דגש, ועכשיו כשקבוצות מנסות יותר להגן על ה3, אנחנו רואים איזושהי חזרה של ריבאונד התקפה בתור כלי נשק, שיש לו כל מיני תפקידים, אבל לא חשוב. אז זה באמת מעניין, כאילו יש שם איזשהו 2 בטנגו הזה, זאת אומרת יש איזשהו משחק בין ההגנות להתקפות, וזה לא קורה בוואקום, אתה צודק.
אז יש באמת מהנקודה הזאת, עם הזווית הזאת, יש נתון שמעניין להסתכל עליו, כי כאילו, מה שאתה אומר פה בעצם, השלשות, כאילו הן מהוות כל כך איום שההגנות חייבות להגיב אליהן, ואז זה פותח המון המון דברים אחרים, שהם לא בהכרח שלשות. אבל הם יעילים באותה מידה או אפילו יותר. וזה נתון קצת אנקדוטלי, אבל הוא מעניין בעיניי. כי הסתכלתי על כל הקבוצות ב-13 העונות האחרונות שעברו לפחות סיבוב בפלייאוף, כלומר, הטופ 8 של הליגה, כאילו, מי שחצי גמר אזורי ומעלה, ובדקתי מה הייתה תדירות הזריקות שלהן ל-3 בפלייאוף לעומת כל שאר הקבוצות, כאילו כל מי שלא עבר את הסיבוב הראשון. ומאז 2015, שאז המהפכת של השוט נכנסה להילוך גבוה עם השושלת של הווריורס, אז היה פער די מובהק בין התדירות זריקות של 3, תדירות הזריקות מ-3 של הטופ 8, לעומת כל השאר. זאת אומרת, אם אני מסתכל בין 2015 ל-2019, אז הטופ 8 היו זורקות בממוצע 5% יותר מ-3. כאילו, זרקו יותר שלשות.
יחס לליגה.
בצורה די מובהקת מהקבוצות שלא עברו סיבוב פלייאוף. כן. ואני זוכר שגם בתקופה הזאת הרגשתי, זה גם היה בתקופה הזאת של בוסטון ובן סימונס וכאלה, שהרגשתי שהליגה הופכת להיות קצת דטרמיניסטית, שהכל מוכרע על כמה שלשות הזורק, ובכך אתה מטה את המתמטיקה לטובתך. וב-2020 המגמה הזו קצת התחילה להשתנות, עדיין היה עדיפות לטובת טופ 8 לעומת השאר הקבוצות, אבל העונה, הפלייאוף העונה הייתה פעם הראשונה מאז 2015, שהטופ 8 זרקו פחות שלשות מקבוצות שלא עברו סיבוב בפלייאוף.
מעניין.
כלומר, כמות השלשות היא כבר לא קורלטיבית עם הצלחה בפלייאוף, פחות העונה. יכול להיות שזה גם כן, אתה יודע, בליפ כזה ברדאר וזה ישתנה שוב. אבל זה כאילו מתקשר קצת עם מה שאתה אומר. כאילו, הקבוצות האלה הן לא בהכרח זורקות לא טוב מ3. הן פשוט משתמשות באיום מ3 כדי להשיג דברים אחרים. נגיד, דנבר רואים את זה ממש טוב אצלם. אתה יודע, כאילו שכולם מתרוצצים סביב יוקיץ', יש איום מ3, אבל זה פותח גם המון המון דברים באזור הטבעת, ויוגיץ' עם היכולת מסירה שלו יכול להגיע לשם. אני חושב שגם סטיב קר אמר את זה הרבה פעמים על הווריורס עצמם, שזה שהם יכולים לקלוע מ3 זה מעולה, אבל הוא לא אכפת לו, הוא מוכן לקבל כאילו כל זריקה מכל תחום, מכל טווח מפנויה, כי הם קלעים כל כך טובים. אז זה כאילו איזשהו...
יכול להיות שתניין הפרונטיר האמיתי זה זריקות פנויות לעומת זריקות לא פנויות. נכון? זאת אומרת, יותר קל לקבל זריקה פנויה מ3, או פעם היה יותר קל לקבל זריקה פנויה מ3. הגנות סוג של מדביקות את הפער הזה, זה גם הרבה יותר קל כאילו להשיג זריקה פנויה מרחוק מהסל, פשוט מבחינת גיאוגרפית. יותר קל, יש לך יותר שטח שאתה יכול להגיע אליו, להגנות יש את הנטייה הטבעית הזאת להתכווץ פנימה, היא לא רק חשובה להם מבחינת אנליטיקס, היא גם מוטבעת בנו בצורה מאוד מאוד בסיסית. כאילו, האזור שליד הטבעת הוא תמיד יהיה הכי חשוב קוגניטיבית בשבילנו, בשביל המגן, וזה לוקח הרבה זמן לשבור את ההרגלים האלה, ויכול להיות שגם באמת, כמו שאתה אומר, דברים קורים ב-NBA, שחקן מגיע, זה לוקח זמן עד שהדור הבא קולט את זה ונולד לתוך המהפכה הזאת. זאת אומרת, למלו בול נולד לעולם שזו מפציץ שלשות כאילו בלי הכרה. אם זה היה, אם הוא היה נולד 10-15 שנים קודם, אני חושב שהמשחק שלו היה נראה אחרת לגמרי, נטו על סמך העובדה הזאת. זה משפט שהוא די מובן מאליו, כן, להגיד, אבל אני חושב שחשוב בקונטקסט של השיחה הזאת להגיד גם דברים כאלה שהם מובנים מאליהם. אז יותר קל להשיג, כאילו תיאורטית פעם היה יותר קל להשיג זריקות פנויות ככל שאתה יותר רחוק, גם אם זה שווה נקודה יותר. ועכשיו שההגנות מדביקות את הפער הזה, אז אנחנו מוצאים את הזריקות הפנויות האלה במקום אחר. ואנחנו רואים את החלוקה הזאת של התקפות, זאת אומרת, זה קורליזציה שהיא גם כן מאוד מובנת מאליה, אבל אני חושב שאם נבדוק את הטופ 8 וכמה זריקות פנויות יותר הן משיגות פר משחק לעומת הליגה, אז אני חושב שגם כן נראה איזושהי התאמה מאוד, מאוד מובקת, אבל זה.
כמה נקודות יש לי? דבר ראשון, אני אבדוק את זה, לא אבדוק את זה עכשיו, אבל זה מעניין באמת, האחוז זריקות פנויות, אפשר לבדוק את זה. דבר שני, אני מת על זה שאתה אומר קורליזציה, למרות שאתה בכלל לא מילה.
אוקיי, סבבה. סבומתי.
באמת על זה. ודבר שלישי, כאילו קצת לרכב על משהו שאמרת מקודם, על הספשליסטים, שכאילו... הספשליסטים האלה של השלשות כאילו קצת איבדו מהערך שלהם, וזה מצחיק הסיפור הזה, כאילו אני אומר, היה ספשליסטים הגנתיים, שהשלשות כאילו הפכו אותם למיותרים, כי הם חייבים לקלוע שלשות, וכי אנחנו רואים שכולם חייבים לקלוע שלשות, ואם אתה לא יכול לקלוע שלשות, אז אתה נפלט מהליגה. ואז ואז נהיה ספשליסטים שהם מומחים לשלשות, אבל עכשיו, מהפכת השלשות גם אתה יודע, נדפע גם אותם, כי כולם יודעים לקלוע שלשות, אז לא צריך את הספשליסטים. ואז אומר, מי הספשליסטים שנשארו? או שעכשיו כולם כבר הם ג'ק אוף אול טריידס, כולם הם עולר שוויצרי וכולם עושים הכל. או שעדיין נשארו עוד איזשהו, אתה יודע, דינוזאורים אחרונים כאן.
האמת, אם זה מבחינתך הזדמנות טובה כבר לקחת את זה לשלב הבא של השיחה, אז אני חושב שהתשובה שלי היא קצת מתקשרת לזה. אני חושב שכאילו אחד מהשיעורי בית שאתה נתת לי, לפחות לחשוב עליהם, אני לא עושה שיעורי בית פה, אבל אחד מהדברים שאתה אמרת לי כאילו לא לחשוב עליהם, זה מה הולך להיות הדבר הבא. שזה כמובן משימה בלתי אפשרית לנסות לנחש, וזה יהיה אידיוטי מצדי להגיד שאני יודע איך ה-NBA הולך להיראות, אבל אני אעשה את זה בכל זאת. זה בהקשר של מה שאני מזהה, זה איזושהי נטייה לכדורסל נטול חסרונות. זאת אומרת, זה סקיל בול, נכון? זאת אומרת, פעם זה היה, קראנו לזה סמול בול, וזה גם כן מתקשר למה שדיברת עליו עם השלשות, אבל השחקנים איכשהו לא נהיים נמוכים יותר. זאת אומרת, הגרף של מזכיר לי גרף שאני תכף אעלה של יונתן קרי, כאילו, אני לא יודע למה אנחנו בפודקאסט שהוא מבוסס גרפים וזה כזה. קשה לתאר גרפים באודיו, אבל ננסה. העמדות הולכות ומתמזגות ביניהם והופכות לתפקידים. אנחנו רואים גם קבוצות כמו בוסטון, שכבר מפסיקות לגמרי להשתמש במושגים של עמדות, ואני חושב שזה מאוד הגיוני שקבוצות מקצועניות יעשו את זה ויפסיקו לקרוא לזה רכז ושוטינג אאוט וסמול פורד וזה, והם הופכים את זה לביגס ולבול הנדלרס ולווינגס, וזה נראה לי מספיק להם בשביל זה, ויש יותר התמקדות בסט תכונות שאתה צריך, ואיך שהן משתלבות אחת עם, כאילו, על פני חמשת השחקנים, והאם יש לך מספיק מסירה, האם יש לך מספיק קליעה, האם יש לך מספיק ריבאונד, שזה הרבה יותר חשוב שיהיה לך את הסך הכל שאתה צריך, מאשר שיהיה לך רכז שעושה א', ב', ג', ושוטינג ארד שעושה ד', ה', ו', וכן הלאה. אז העמדות הופכות להיות פחות רלוונטיות ויותר מתמזגות ביניהם, וגם אנחנו רואים שהממוצע גובה בליגה לא באמת נומך, כאילו, אנחנו לא באמת, הוא לא באמת יורד לסמול בול. הסמול בול נשאר באותו גובה איכשהו, אבל הכישרון מתפזר בצורה אחרת והיכולת. ואני חושב שמה שאנחנו עתידים לראות זה, ככל שיש יותר סקיל, גם האבולוציה הולכת לשם, שחקנים, לא יודע, בדיוק ראיתי בליגת הקיץ את אוסמן ג'נק, והוא עושה דברים שאם הוא היה עושה אותם בשנות ה-90, זה היה כאילו פוצץ לך את המוח, הוא היה מקבל 35 דקות למשחק, על סמך כישרון נטו, והיו נותנים לו כאילו את כל מה שהוא צריך כדי להיקשל עוד פעם ועוד פעם, כי מה שהוא עושה הוא פשוט בלתי נתפס, או במהלך השנה שעברה אני זוכר פודקאסט של
מה, תן לי איזה מהלך של אוסמן ג'נק, כאילו משהו שראית שהפך את המוח.
לא יודע, קוסט טו קוסטים כאלה, או מסירות, או הוא מנהל פיק אנד רול, וכאילו יש לו את כל הקראפט הזה של הסנייק, או של דברים כאלה, דברים בסיסיים כאילו, שלא, דברים לא בסיסיים, דברים שהם עכשיו בסיסיים, שפעם היה כאילו, אף מאמן אישי לא היה מלמד אותם, אף רכז לא היה יודע אותם, רק, אתה יודע, קריס פולים, יחידי סגולה כאלה, שהם הביאו את זה לכל השם. כולנו רואים את השחקנים הכי טובים, ואנחנו מחכים אותם, ויש יותר ויותר מאיתנו שיודעים לעשות את הדברים האלה. ראיתי עכשיו קליפ של איזיה תומאס עושה במשחק ראווה של דומיניק ווילקינס, מקדרר, עושה מין שואו כזה בסוף המשחק כזה, פשוט נתנו לו לקדרר, והוא מקדרר בשקיבה וכל הקהל בשוק טוטלי מזה שהוא מקדרר כאילו בין הרגליים בשקיבה, תירגעו, כאילו זה, הוא נראה כמו בוב קוזי עכשיו, כאילו זה, הרמה של הכישרון היא הולכת בעולה כל הזמן, ואנחנו רואים יותר ויותר שחקנים יודעים לעשות את הדברים, וגם אני חושב שאנחנו נעים מאיזשהו היליוסנטריות כזאת של השחקן הכי טוב עם הכדור כל הזמן, למקום שהרבה יותר מפזר את האיומים על סך המגרש. וכדי לעשות את זה, אתה צריך שיהיו לך פחות חולשות, גם כשחקן וגם כקבוצה, וזה בהכרח, כאילו עם כל השיפור והאבולוציה, זה בהכרח בא על חשבון יתרונות מובהקים. זאת אומרת, השחקנים נעים יותר 75 בכל הדברים מאשר 90 במשהו אחד ו-60 במשהו אחר, אם הצלחתי להסביר, ואולי תענה לי על זה, ואני נראה אם אני צריך לנסח את זה יותר טוב מזה.
לא, את האמת שזה מתכתב גם עם הרבה, דבר שאני כאילו, אני אגיד שאוזמן ג'נג לטובת מישהו לא חולדת NBA בטירוף, הוא פשוט איזה end of rotation player באוקלאומה סיטי, כאילו borderline playoff team, כאילו הוא ממש שחקן שהולך לשחק איזה 10 דקות למשחק במקרה טוב, אלא אם כן הוא באמת התפוצץ, אבל באמת יש כל כך הרבה שחקנים ב-OKC, מלבניו בהיררכיה. זה מתכתב עם הרבה דברים, מה שאמרת מקודם על הנטול חסרונות, אתה אומר את זה הרבה על ג'ייסון טייטום, כאילו, ודיברנו על זה גם עם קייד קנינגם בפרק הקודם, של זה שלשחקן אין חסרונות, מאפשר בעצם המון המון דברים, ואני מסכים עם זה, ואני חושב שזה זה, זה, זה כיוון מעניין, אני חושב שאנחנו כבר מאוד מאוד שם, כאילו אנחנו מאוד מאוד מתקרבים לשם, אני חושב שכאילו, אתה רואה ששחקנים גם מאוד 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 טובים, כמו בן סימונס, שיש להם איזשהו פלו מאוד מאוד ברור, הם פשוט כאילו, כאילו הליגה הפכה להיות כל כך טובה בלחטט לך בפצע, שאם יש לך פצע, פשוט הליגה תתחטט לך בו, עד שכאילו אתה פשוט לא תרצה יותר שחק כדורסל, שזה מה שקרה לבן סימון.
זה גם מתחבר לשיחה עם זה גם מתחבר לשיחה על העמדות, והגרף שרציתי לשתף זה, שהעקומת הגובה של כל העמדות, אם אנחנו מחלקים אותם לפי עמדות, ויש חשיבות לעמדות כדי להסביר את המשחק וכדי לדבר עליו במאקרו. זאת אומרת, אני לא מבטל את זה לגמרי, אבל אני כן אומר, זה הגיוני לי שקבוצות מקצועניות כבר לא מדברות במושגים האלה. בשבילנו ובמאקרו זה עדיין שווה לראות, והגרף הזה אומר שהממוצע גובה של כל העמדות התייצב. משנת 91, 92, זה פחות או יותר נראה אותו דבר. אני אומר את זה לפי גרף שראיתי של יונתן קרי, הנהדר מהטוויטר.
אחמד.
חוץ מעמדה אחת, העמדה של הרכז. הרכז ממשיך לגבוה. לא משנה, כאילו, עדיין, העקומת הגרף שלו, יש עליות וירידות קטנות כאלה, הבליפים האלה שדיברנו עליהם, אבל הוא במגמת עלייה, והשאלה היא למה בעצם. והתשובה היא בגלל שהוא עוד לא הגיע. הוא עוד לא הגיע לגובה האידיאלי שהוא צריך להיות בו, לעומת כל השאר שכן, מבחינת מה שאתה צריך ברמה של כלים פיזיים. ואנחנו יודעים שגם להיות גבוה יותר מדי זה לא טוב לך. אז העמדות האחרות מצאו את האיקוליבריום הזה. הנה עוד מילה שאני לא בטוח אם אני משתמש בה נכון, תוכל לתקן אותי.
לא נראה לי שזה בסדר.
ורק הרכז, עדיין, הגודל שלו הוא עדיין חיסרון, בקיצור, זה מה שאני מנסה להגיד, ויכול להיות שאנחנו נתעורר יום אחד לעולם שבו אין רכזים בגובה של 1.90 מטר יותר, ואנחנו צריכים כזה, אתה דיברת על טי-ג'יי מקונולים כאלה, פשוט ייעלמו מחיינו, וזה גם, אגב, לא בהכרח דבר טוב עד כדי ככה, העולם הזה ללא חסרונות מבחינת כמה שזה מעניין לצפייה, זאת אומרת, החסרונות המובהקים והיתרונות המובהקים, זה מה שנותן לך...
אני הקבוצות שאני הכי אוהב, גם בקבוצות שהם לב וגם בשחקנים שהם לב, זה בדרך כלל שחקנים איזשהו פלור, כאילו זה שחקנים איזשהו, שממש ממש טובים במש, כאילו, נגיד ג'ייסון טייטום פחות מדבר אליי, כי כאילו הוא טוב מאוד בהרבה דברים, אבל הוא לא מצוין בשום דבר. ונגיד, תהיה למה, יאניס אני מאוד אוהב אותו, יאניס הוא הכי טוב בלשים לחץ על הטבע. כאילו, אין מישהו יותר טוב מאוד. והוא ממש גרוע בחלק מהדברים האחרים, אז כאילו זה הרבה יותר כיף לי, כאילו, התנודתיות הזאת, השונות הזאת, כן, זה יותר מדבר אליי. זה מעניין מאוד כל מה שאנחנו אומרים עליו. כל מה שאנחנו מדברים פה, ו...
צריך עוד מעניין את יש לנו עכשיו.
כן, אני מתלבט כאילו, האם יכול להיות יכול להיות שלא תהיה עוד מהפכה, יכול להיות שכאילו פשוט עכשיו יהיה איזשהו סטטוס קוו, סגנוני, ככה יראה המשחק עכשיו למשך איזה כמה עונות, או שיכול להיות שגם, אנחנו צריכים גם לדבר על זה, שיכול להיות שיהיה עוד טריגר אחר לשינוי סגנוני, שיהיה פשוט איזשהו שינוי חוק, כאילו כמו שהיה בעבר, אתה יודע, שביטלו את ה-legal defense, ביטלו את ה-handshake, תצירו את השלשות, תרחיקו את השלשות, כאילו, הכדורסל הוא משתנה, החוקים שלו כאילו משתנים עם השנים, ויכול להיות שפשוט יבוא איזשהו שינוי חוק שיביא לשינוי מהותי באיך שהמשחק משוחק. אני לא יודע בדיוק איזה שינוי חוק יקרה, יכול להיות שצריך להביא לפה איזה מומחה שיפוט שיגיד לנו מה...
לא, אבל אפשר לדבר רגע על אבל למה שינוי החוק מגיעים? זאת אומרת, אתה צודק, וגם, זאת אומרת, אני עדיין חושב ששינוי החוק הם יותר תגובתיים, בטח לאחרונה, כשהליגה במצב טוב ויציב כלכלית, שינויי חוק זה משהו שהם מאוד מאוד נזהרים ממנו, וגם כשיש אז הם מינורים, וגם כשהם מינורים הם מגיעים מאוחר מדי או לא מספיק או כאלה, זה כבר לא, זה כבר לא הופך את הקערה על פיה כמו, כמו שבעבר שהליגה הייתה קצת יותר נואשת להשיג את השינויים האלה בתחילת שנות ה-2000 או בשנות ה-90. כשהליגה באמת הגיעה לאיזשהו ממד של פיזיות שהוא כבר היה יותר מדי בשביל, לא יודע למה, ובשביל הקהל הלבן והבורגני של ארצות הברית או whatever. ועכשיו הליגה מאוד מאוד מפחדת להזיז את משהו, כאילו, אתה יודע, לנסות לתקן משהו שכבר עובד. אבל באמת יכול להיות, זאת אומרת, המטרה של הליגה להיות רווחית, זאת אומרת, יותר מאשר לקדם את המשחק או כל מיני משהו, דברים שמעניינים אותי ואותך, קודם כל חשוב להם להרוויח הרבה כסף, ואם הם יראו שהדור של היום, אתה יודע, זה שלא יכול כאילו להוריד עיניים מהטלפון, אבל גם לא יכול להישאר על שום דבר יותר מ-10 שניות או whatever, כל הסטיגמות האלה, הוא לא, הוא, המשחק הזה לא עובד בשבילו, אז יעשו שינויים דרסטיים למרות שהמצב טוב כביכול מבחינה מקצועית. אבל מצד שני, אני גם חושב שהליגה במצב מספיק יציב בשביל שהם לא ירגישו צורך לעשות את זה בזמן הקרוב.
זה באמת שאלה מעניינת, איך הדור הבא, איך חווה ספורט, אירועי ספורט, כאילו, כל הדבר הזה.
כאילו, כן יש, מדברים על זה בתור הרוצח השקט, כאילו, אתה מכיר את השיח הזה של איתן סטראוס וזה?
כן, אני מכיר את ה... אני כאילו, גם מהזווית שלי נגיד, אני אומר את זה על כדורגל, כאילו, כדורגל בעיניי זה משהו שאני לא מסוגל לראות עכשיו. לא מסוגל, פעם הייתי יושב ורואה 90 דקות ולנסיה נגד סלטה ויגו, כאילו דברים כאלה. וכן, הייתי משוגע לדבר, מה שנקרא. והיום אתה תשים אותי 10 דקות, משחק העונה, ארסנל, אתה יודע, אולי כאילו ארסנל מול מנצ'סטר סיטי, יש שם איזה מימד אסתטי שאני יכול לענות ממנו, אבל כאילו בכדורגל ישראלי, אני לא מסוגל, לא מסוגל, כאילו זה לא... זה פשוט משעמם. הוא אומר, איך שאני מדבר על כדורגל, כנראה, זה איך שאנשים ש10, 15, 20 שנה יותר צעירים ממני, מדברים על כדורסל עכשיו, על NBA, כי יש כל כך הרבה עצירות, כל כך הרבה הפסקות, וזה משחק ארוך, זה לוקח שעתיים וחצי בדרך כלל. כאילו זה באמת אישו, שאני לא יודע עדיין מה יהיה התגובה אליו, כאילו מה, אם יקצרו את המשחק, לא יודע, כאילו כבר עכשיו יש את הסטוריז האלה באפליקציה של ה-NBA, כאילו אם אתה רוצה לחוות את זה כסיפור באינסטגרם, אתה יכול. השאלה לאן זה עוד ילך, כאילו זה, כי בסוף אין תחליף ללראות את המשחק, בעיניי. אין תחליף. אתה יכול לראות את הקצירים, אתה יכול לראות כאילו קונדנסט, אתה יכול לראות את ה-all positions, אין תחליף ללראות את המשחק, כדי להרגיש את המשחק, כדי להרגיש מה קרה, כדי להיות חלק מהחוויה. וזה מאוד מאוד מעניין לאיזה כיוון זה ילך, אני לא יודע.
זה טייק מאוד מיליניאליסטי בעיניי. זאת אומרת, יש תחליף. יש תחליף, אתה יכול לראות האח הגדול, אתה יכול לראות, כאילו, אתה יכול לראות נטפליקס, אתה יכול לטייל בסטוריז באינסטגרם של החברים שלך. וזה מה שאני...
יש המון תחליפים, השאלה...
רגע, אני מנסה להגיד משהו.
אם המטרה שלך היא להרגיש את המשחק, אז אין תחליף. אבל אם אתה לא רוצה להרגיש את המשחק, אז ברור שאתה לא חייב.
אז, אבל לאדם סילבר, זה תשובה שהיא לא מקובלת עליו עכשיו, כאילו, וכל 30 הבעלי. זאת אומרת, אתה חייב, כאילו, לצחוק את הדבר הזה, אחרת אני כאילו, אחרת אני כבר לא מרוויח את $30 מיליון לעונה שלי. וזה ביג דיל. אני חושב שהדבר היחיד שעומד לספורט מקצועני כרגע בתקופה שהיא מאוד מאוד קשה לטלוויזיה באופן כללי, זה שכל השאר יורד בתדירות אפילו יותר גבוהה, כאילו, כל השאר מתרסק אפילו יותר חזק ממנו, אבל יכול להיות שבעוד 5-10 שנים זה כבר לא יהיה משנה אפילו, וכבר לא יישאר כסף בכלל. זאת אומרת, ההיאחזות של חברות הכבלים ושל הטלוויזיה ושל הרשתות הגדולות בספורט מקצועני ובנביעי בפרט, היא בגלל שזה התוכן היחיד שעדיין יש איזושהי חשיבות לראות אותו בלייב כמעט, אולי חוץ מ, אתה יודע, פעם בכמה שנים יש לך איזה משחקי הקס או משהו כזה, שאתה פשוט לא יכול לא לראות את זה ביחד עם כולם, או שאכלת אותה, אבל בעצם כל שאר התוכן שאנחנו צורכים הוא על זמני. וגם עכשיו יש המון המון מהאנשים שצורכים וצורכות את הליגה, שעושים את זה בצורה שהיא לא דרך לראות משחקים מלאים כמעט בכלל. נכון? וגם אני ואתה, שאנחנו יחסית משוגעים לדבר, אני רואה שלושה משחקים בשבוע, ואני מרגיש שעשיתי את שלי, כאילו מבחינת הנפח שאני צריך, כאילו אין זמן יותר בשבוע בשבילי.
כן.
אז זה שיח מאוד מאוד מעניין לאן הליגה הולכת, וזה ישפיע משמעותית גם על החוקים, וגם על התוצר שאנחנו נראה על המגרש בסופו של דבר.
חל משמעית.
חמש דקות. חמש דקות לפני שהם מנתקים אותנו, אגב.
לא, אני חושב שגם זה די התכנס, כאילו בסופו של דבר, אני חושב ש... אם אני מסכם את כל השיחה הארוכה הזאת, זה שמהפכת השלשות, יכול להיות שהיא מגיעה לקיצה, ויש הרבה מאוד כיוונים, בין אם זה מקצועיים, בין אם זה כאילו נגרמים מגורמים חיצוניים כמו המילניאלס וכדומה. יש כל מיני נתיבים למהפכה הבאה, שיכולה לבוא משני חוקים, שיכולה לבוא מפשוט אסתטיקה שונה, מאנליטיקס שיביאו איזשהו שינוי חדש למשחק, או פשוט שיהיה סטטוס קוו. והטייק שלך על הרכזים, אהבתי אותו, פתאום חשבתי על זה, שכאילו כשפלג נולד, פלג עוד מעט בן שנתיים, הדוד של ירדן, אז הוא שחק במכבי פעם, הוא איזה 2-5, כאילו, הוא ענק. וגם אבא שלה גבוה וזה, וכאילו, ואז כאילו אמרתי, טוב, בסדר, אני בערך 1.80 מטר, קצת פחות, הם כאילו 2 מטר, אולי הוא יפול, אולי הוא יהיה 1.90 מטר באמצע, ואז כאילו, יש לו סיכוי. ואז אמרתי, לא, כאילו, כנראה שלא. כנראה שעד שהוא יהיה כבר, הוא כבר יתכנס ל-2-3, וזה כאילו, השחקנים ששחקו בה...
אם הוא היה נולד 10 שנים קודם. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על מה שאני אמרתי, כאילו, לגבי ההומוגניות הזאת שאנחנו הולכים אליה מבחינת דרך הסרונות, רציתי גם לתת איזשהו משהו שהוא קצת יותר עם תקווה, זה שאני גם חושב שאנחנו נראה יותר שקריאת המשחק תתפתח. אני חושב שהיא הייתה גם כן, אני חושב ששם יש עדיין הרבה כסף על השולחן. זאת אומרת, מהפכת השלשות קצת נתנה לכולם איזשהו רישיון להפציץ, וההיליוסנטריות כאילו שמה יותר דגש על מקבל החלטות דומיננטי אחד, ואני חושב שככל שההתקפה מתפזרת על פני 5 שחקנים, אז גם היכולת שלהם לפתח את עצמם בתור מקבלי החלטות, וגם הצורך שלהם לפתח את עצמם כמקבלי החלטות, ושחקנים שמסוגלים להניע את הכדור למקום הנכון, לחדור כשצריך, לזרוק כשצריך, הדברים האלה יהיו יותר ויותר משמעותיים ככל שיהיה, שהיוסאג' יתפזר יותר בין כולם, אז אני גם כן, וזה משהו שלגמרי יכול להתפתח בצורה כאילו של אבולוציה, בלי כאילו, בלי איזושהי התנגדות. כאילו מצד שני, ההתנגדות תהיה שהתקפות, הגנות קבוצתיות יהיו יותר טובות, אבל זה משהו שאני באופן אישי ממש מצפה לו כבר הרבה זמן, ואני חושב שאנחנו בפתחו אולי, מקווה.
כן. אני גם כן מצפה לגלות מה יקרה, כי זה... זה מסתבר שזה מעניין אותי, השיט הזה. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף. למי שתוהה למה אנחנו חייבים לעצור, זה פשוט כי אנחנו משתמשים בתוכנה שנקראת זנקסטר. דרך אגב, למי שתוהה, אני ואורן נפגשנו, מעולם לא הקלטנו בלייב ביחד. כאילו, אמרתי את זה לכמה אנשים, והם כאילו היו בהלם. ופגשתי את אורן רק פעם אחת בחיים שלי, בתכלס, אני חושב.
לא נכון, לפחות פעמיים.
פעמיים? לא, היה פעם אחת שפגשתי אותך שם במושב שלך שם בערבה.
נכון.
ואיפה עוד היה?
לא זוכר, אני זוכר עוד פעם.
לא תארת עליי חותם אז בפעם הזאת.
בסדר. ספיק טוב.
סבבה.
מצאת הזמן לזה.
אני עכשיו, יש לי עוד דקה, אני דוחף. סתם, לא, אז זה פשוט, זה מוגבל ל-120 דקות לחשבון, ואנחנו בדיוק ביום האחרון של החודש, וכבר עשינו את כל הפודקאסטים, אז כאילו אין לנו זמן, נגמר לנו הזמן, אז... אתם מוזמנים לשלם לנו בחשבונות של זנקסטר, אם אתם רוצים.
כן. MVP השבוע, MVP השבוע לפני שיהיה נתקו.
סתם. אני נותן את זה לירדן אשתי, שהיא בחודש 9 ובחום הזה. לא רואה אף דמות בעולם ה-NBA שמתעלה על מה שהיא עשתה השבוע.
חד משמעי.
כן. גם באמת אני חושב שזה זמן מת, כאילו. אני חושב שאולי אנחנו צריכים לתת לפינה הזאת, כאילו... אפשר לתת לה כאילו איזה מנוחה, עד שיתחיל להיות מעניין. אבל בסדר, זה דווקא נחמד לתת קרדיט גם לאנשים רנדומליים, כמה שירדני רנדומלית בחיי. יאללה, שחפרנו, קדימה. נתק אותנו.
נתראות.